חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני יריב אופנהיימר, והשוטר הטוב שלי הולך לדיפ סטייט. כן, הדיפ סטייט. אותם קומץ אנשים במשטרה, בפרקליטות, במשרד היועצת ובבתי המשפט, האחראים לדאוג לאינטרסים שלנו, האזרחים, ולא של הפוליטיקאים ואנשי לשכתם. אנו שקמים בבוקר לעבודה, משלמים מיסים, שולחים את ילדינו לצבא ובני הזוג למילואים, מוכנים לסבול, לשלם מחירים ולהקריב את חיינו. ובתנאי שנדע שמי שמקבל את ההחלטות למעלה, רואה רק את האינטרס של המדינה, ולא מושפע ומסונבר מכסף קטרי שעשה את דרכו ללשכת ראש הממשלה. רק בזכות שומרי הסף, אנחנו יכולים להאמין שיש מי ששומר על טוהר המידות, מנהל תקין, וחשוב מכל אלו, על ביטחון המדינה. לדעת שכשפורצת מלחמה, דולרים מקטר לא מתערבבים עם דם ילדינו, או גורל חטופנו, שאנחנו לא פיונים במשחק אינטרסים אישי, שלא מכרו את ביטחון המדינה עבור בצע כסף והתערבות זרה. החדשות הרעות הן שהחשדות חמורים. החדשות הטובות הן שניסיון ההפיכה נכשל לבינתיים, וההשתלטות על בגץ, מוסד היועץ המשפטי לממשלה והשבק עוד לא צלחו. ברגע האחרון ממש מול להקת זאבים רועשת המעדדת את עלילת הדיפ סטייט, ישראל מרימה ראש, לא מהססת, וחוקרת את האנשים החזקים ביותר במדינה. נכון, גם לנתניהו קיימת חזקת חפות, אך אנשים ישרים והגונים, שומרי חוק וצדק, לא היו מרימים ידם על מערכת אכיפת החוק ומנסים להשתלט עליה. זאת שיטה של מאפיונר, לא של איש נקי כפיים ואוהב המדינה. בשם מיליוני ישראלים, אני אומר תודה לכם, חוקרי להב, גלי בערב מיירה ושופטי העליון.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. נתניהו הודיע היום כי בחר באלוף מילואים אלי שרביט, מי שהיה מפקד חיל הים, להיות ראש השב"כ הבא. ואנחנו כבר יודעים ששרביט השתתף במחאה נגד הרפורמה המשפטית, תמך בהסכם הגז עם לבנון, חתם על מכתב המביע דאגה מפני פגיעה במערכת המשפטית, יאיר גולן תמך במינוי ואחר כך קצת חזר בו, גם רם בן ברק קצת חזר בו, ואייזנקוט, התמיכה שלהם צריכה להספיק כדי שנבין אם יש לנו עסק. תגידו, לא היו לנו מספיק שמאל בתפקידי מפתח, ואחר כך אתם מתלוננים על דיפ סטייט, וחוץ מזה מה לו ולמודיעין, שילך לים לדוג, והוא גם תקף את טראמפ. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. נתניהו הודיע היום כי בחר באלוף מילואים אלי שרביט, מי שהיה מפקד חיל הים, לתפקיד ראש השב"כ הבא. זו הייתה החלטה מפתיעה, ועצם ההפתעה מצוינת, כי אם המומחים יצאו פיתה, בטח גם הערבים. הרי כל המומחים והעיתונאים והמקורות מנו ברשימת המועמדים את מם ואת א' ואת שין ואת צדי סופית, וגם ידעו להסביר למה אלה המועמדים הכי טובים, הכי רעים, הכי שותפים לקונצפציה, היחידים שיצאו נגדה, ובכלל כל מינוי של נתניהו מראש חשוד שהוא נבחר כדי לסגור את חקירות קטרגייט ולהביא חומרים מפלילים נגד בנט, או לרצות את בגץ ולמנוע מהם להמשיך את כהונת רונן בר. וגם אורי מסגב קובע שהמינוי הוא חלק מהמהפכה המשטרית, אז בטח זה טוב. שלום, אני אריה אלדד ואני השוטר שנמאס לו מכל אלה שמיד יודעים מי מישהו טוב או רע. לידיעתכם, גם לנתניהו אין מושג, וההיסטוריה הוכיחה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
ערב טוב יריב.
אהלן אריה. אתה יודע, קודם כל אומרים על נתניהו שהוא מקבל החלטות לבד ודיקטטור, ואני לא מסכים עם זה. יש לנתניהו ועדה למינוי בכירים. בוועדה יש את השר אליהו, יש את יאיר נתניהו, יש את שרה נתניהו, טלי גוטליב. בסוף ההחלטות מתקבלות בקבינט מאוד רחב של אנשים מאוד משמעותיים. זה לא שהוא מקבל ככה את ההחלטות בעצמו.
אתה יודע למה אתה אומר ככה?
נו.
כי אתה מאמין לעיתונים.
העיתונים עוד לא הודפסו, תתעדכן, לאתרי האינטרנט, לציוצים.
לא, אבל זה תמיד אומרים, שהוא זה, והם קובעים והם מחליטים. נדמה לי שאתם טיפה מזלזלים באיש הזה, הוא מחליט את כל השגיאות שלו, הוא עושה לבד.
תראה,
זה לא, קל להגיד, טוב, אשתו לוחצת עליו, הילד בשפיע.
לא, זה הבייס, הרי מייצגים בייס, אבל אני רוצה לומר לך על השוטר שלך, שאסף אמר לי פה, בתחילת התוכנית יש לך את השוטר המצחיק, ואתה יודע, אם זה לא הייתה טרגדיה, זאת הייתה קומדיה. הסיפור כאן הוא, שכל דבר שנתניהו עושה, מיד חשוד בניגוד עניינים, זאת אחת הבעיות איתו. וכשיש לך פסיקה של בג"ץ שבכלל אוסרת מינוי של ראש שב"כ, היא אפשרה לו לראיין בהחלטה בעיניי בעייתית, אבל אוסרת את המינוי, אז אתה כבר מבין שהכל עקום, הכל בכל מקרה יהיה עקום, ואתה רואה פה את השיקולים שכנראה גורמים לו עכשיו לסגת מהמינוי, זה לא כי הוא חושב שהוא יהיה פחות טוב לביטחון המדינה, זה שהוא רואה שהבייס כועס, שהוא הצטלם בהפגנה בקפלן, אז עכשיו עוד מנסים לארגן איזה קומבינה עם טראמפ, ולעשות כאילו זה אנשי טראמפ ביקשו שהוא לא יהיה ראש השב"כ, כאילו זה מעניין אותם יהיה ראש השב"כ.
זאת הקומבינה שמנסים עכשיו להסביר איך הוא ירד... באמת, העסק נהיה מגוחך, אנשים...
אבל הוא מגוחך, כי הכל נגוע בישראל.
לפני שגמרו לבלוע, כבר היו צריכים להקיא את הכובע שהם אכלו בבוקר.
זה מגוחך, כי הכל נגוע באינטרסים אישיים. אין אינטרסים לאומיים, יש רק שאלה של הצרכים הפנימיים של נתניהו והפליליים שלו.
בטח, בטח, תמיד זה ככה. נוח לנו להתעלם מזה, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהחדשות והם עכשיו.
עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
מילא אנחנו, איתנו האורחים והמפיקים, אסף נבו וחירות עזני, ואחרי לשידור סתיו קורנס, ואנחנו נפתח, יריב, בפרשת קטרגט, וההתפתחויות היום. שלום לאלון חכמון, כתב משטרה של מעריב. וערב טוב גם לעורך הדין אברהם בלוך, כתב ופרשן משפטי של מעריב, שלום לך.
שלום וברכה.
אולי נתחיל איתך, אלון, תקציר ההתפתחויות באמצע המשפט שנתניהו מעיד, קוראים לו להעיד במקום אחר?
אכן, קוראים לו, מזמנים אותו לעדות פתוחה, כתב לציין, בפרשת קטרגייט, כאשר זאת מיד אחרי ששני היועצים שלו, אחד יונתן אוריך והשני אלי פלדשטיין, היועץ בתקופת המלחמה לענייני צבאים, נחקרים באזהרה, שניהם נעצרו, אחד נעצר מביתו יונתן אוריך, פלדשטיין ממקום מושבו במעצר בית, הובאו לחקירה במשרדי יחידה ארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית, בלהב 433, הם נחקרים בחשד עבירות של מגע עם גורם זר ועבירות של הלבנת הון, ועבירות ניסוי. שניהם, בכל זה בעניין של כביכול שימשו כסוג של לוביסטים, עשו שימוש בעניין קטר. הפרשה בעצם עצמה מתייחסת לקשרים שניהלו שני היועצים האלה לכאורה עם גורמים שהיו בקשר ישיר עם קטר. אחד מהם הוא אזרח ארצות הברית, באמצעות אדם נוסף, אזרח ישראלי שהיום נחקר גם כן במשטרה, העביר לו כספים, הוא העביר לאותו אזרח ישראלי את הכספים שעברו אל פלדשטיין ואל אוריך, ככה חושדים במשטרה, ככה בעצם מתבססת החקירה כעת. יחד איתם נחקר בעזרה גם עיתונאי ישראלי, שתחילה הוא זומן למתן עדות פתוחה, ובהמשך זומן, בעצם הפכה העדות שלו לחקירה בעזרה.
מה החשדות לגבי אותו עיתונאי? עיתונאי בכיר זה יש לציין?
עיתונאי בכיר מאוד. כל הסיפור הזה זה מעורבות בקשרים עם קטר, ועם אותו אזרח בארצות הברית שמשמש כלוביסט.
הוא לא יכול להיות מוגדר סוכן זר, נכון? האזרח בארצות הברית. או שהוא יכול להיות?
לא. אם הוא מתנהל איתם, הוא בעצם האיש הקשר למגע עם סוכן זר.
הבנתי.
אלון, שאלת לוחות זמנים, האם החקירה של נתניהו החלה? הבנתי שתהיה במשרד שלו בירושלים, האם הוא בעצם עכשיו מתכונן לחקירה הזאת?
החקירה של, לא חקירה, אלא עדות של ראש הממשלה, היא נתן בהמשך הערב, אחרי שראש הממשלה, אחרי שהיא תואמה בעצם בין אנשי עליו לבין משרד ראש הממשלה, אני חייב לציין, שאולי זה אפילו עוד לא פורסם עדיין, אז שעיתונאים נוספים יזומנו ממש בימים הקרובים, בשעות הקרובות, למתן עדות פתוחה, לכאורה חלקן גם יכולה להיות להפוך בעזרה, אחד מהם זה עיתונאי מערוץ, מה שנקרא, מאחד מערוצי הטלוויזיה, וכל זה, מי שהדהד את עניין קטר, בעקבות הפעילות של שני האוריך ופלדשטיין.
עורך הדין, עורך הדין בלוך, אליך, ראינו בפרסומים שחוקרי להב 433 יבקשו לדעת, ופה אני מקבל רשימה ענקית של שאלות. עכשיו, כשהייתי סטודנט, זה היה חלום שלי שיגלו לי את שאלות המבחן לפני המבחן. מה הרעיון שמודיעים בתקשורת על מה ישאלו את נתניהו?
כן, זו אותה שאלה כללית של מה העניין שאנחנו מפרסמים בתקשורת את האינטרסים הישראליים, או את ההתנגדויות הישראליות וההתנגדויות של חמאס בעסקת חטופים. יש הדלפות, האינטרסים והדלפות, אותם אינטרסים והדלפות בכל פעם, ובהחלט מבחינת החקירה זה לא דבר שעוזר. לפעמים כן דואגים להוציא רשימת שאלות מסוימת, כדי לגרום לאנשים להזיע יותר בחקירה. אני בטוח שאלון, שהוא כתב משטרה שנים ארוכות, מכיר את השיטות חקירה האלה.
אתם יודעים להגיד למה זה קרה היום? ראיתי באיזשהו מקום על איזשהו מישהו שנחת בישראל, יש לכם איזשהו מידע למה דווקא היום זה קורה, וככה בצורה כל כך אינטנסיבית ומקיפה, כולל בעצם עדות שיכולה להתפתח לחקירה של נתניהו, לא דבר שגרתי.
אני אגיד לך, אחד, החקירה הזאת היא, אתה יודע, כולם מתנהל תחת רעש, תחת כלי תקשורת, וככל שמתפרסמים יותר דיות ומידע יוצא החוצה, בכלי תקשורת כאלה ואחרים, חלקם אפילו עם תיעוד של הקלטות, וכששומעים חלק מהמעורבים שאומרים דברים, כמו שהיום אותו אזרח, בארצות הברית בעצם, אותו אזרח ישראלי נשאל על ידי אחד העיתונאים, למה הוא הביא את הגזרים, אז הוא אמר, כי ניסיתי לעזור לו במעם, לאלי פלדשטיין, אז הוא א' קשר את עצמו לעבירה שהוא באמת העביר את הכספים, סיבך את אלי פלדשטיין, אז היה צריך מיד להוציא צו איסור פרסום על הפרשה ולצאת לחקירה ולעצור את השניים האלה, כדי למנוע את רצף ההדלפות, כפי שאמר ידידי אברהם בלוך, שהדלפות מתרחשות תמיד. חלקן אגב זה לא תמיד הדלפות, יש כאלה גם זה ערעורי ליבם של כל מיני אנשים שקשורים או שעוסקים בפרשה.
זה נראה כמו מסמך די מסודר למען האמת. עורך הדין בלוך, כשראש ממשלה מעיד במשפט פלילי, איך מחליטים מה יותר דחוף, פתאום שהדבר שנלחמים עליו, עוד שעת עדות, עוד יום עדות, פתאום מפסיקים אותו, כי מה? כי ישן מפני חדש תוציאו?
תראה, אני אתן לך משהו מעבר לזה, כמו שאלון אמר, נתניהו נחקר בשעות הערב, מה היה כל כך דחוף להוציא אותו לפני כן, אם לא כדי להתכונן לאותה עדות פתוחה טוב טוב מה שנקרא. אבל כן, עושים ממש חדש מפני השן תוציאו, מכיוון שהמשפט הפלילי עצמו, כמו שאלון אמר, לא יכול עכשיו, ההליך של החקירה של המשפט הפלילי לא יכול להזדהם, כי זה כבר בהליכים, אבל החקירה הפלילית עצמה יכולה להזדהם, וכרגע צריך ככה מה שנקרא כמה שיותר מהר לגבות כבר את העדויות הראשונות, וכמו שאמרת, אנחנו נמצאים באירוע שבו ראש הממשלה ייתן עדות בהחלט פתוחה וכולי, אבל הוא יעיד בפני חוקרי משטרה, שינסו לעשות לו תרגיל לחקירה, וינסו כן להגיע למצב שבו נתניהו יהיה חשוד, ובסופו של דבר יפתחו בחקירה באזהרה.
עורך דין בלוך, האם נכון הדיווח שראיתי שמי שבישרה בעצם לנתניהו, שהיא מבקשת לזמן אותו בינתיים למתן עדות פתוחה, הייתה היועצת המשפטית לממשלה בעצמה, גלי ברב מיירה, שהתקשרה אליו?
ככה אני מבין שמנסים להתנהל איתו בצורה מאוד מאוד עדינה ומאוד מאוד לאור כל ההתנהלויות בכללי, קידום פיתורי היועצת המשפטית לממשלה, קידום של פיתורי
כן, לא, כי שיחה כזאת בהחלט שמה את ניגוד העניינים על השולחן ואומרת אתה רוצה לפטר את מי שבעצם אחראית על החקירה שלך, יש לשיחה הזאת גם ערך תקשורתי סימבולי.
אני אחראית על החקירה שלו כבר,
נכון, אבל עדיין
וקודמיה אחראים כבר שנים.
אני כן, כשאני הסתכלתי על הפרסומים הראשונים לגבי הכוונה של נתניהו לפטר את ראש השב"כ, אני ראיתי באיזה תאריך זה היה. אני ראיתי גם באיזה תאריך פורסם שהשב"כ חוקר את עניין קטאר גייט, וגם שם זה פתאום צץ אחר כך. אני נגד הדבר הזה שכשפותחים בחקירה, פתאום אותו אדם שפתח בחקירה חסין בפני הדחה שרצו לעשות אותה לפניכם. למה? כי אז כל גורם היועצת המשפטית לממשלה, למשל, נתניהו, ראש השב"כ, לא משנה מה, יגיד, וואלה, רק שנייה, רוצים
לפטר אותי. אבל בוא תסכים איתי שאם לא היה כסף קטרי, לא הייתה חקירה, נכון? בסופו של דבר, קורים דברים, אי אפשר לטפול כל פעם על שומרי הסף את מה שהפוליטיקאים מעוללים.
אני מסכים, זה לחלוטין. זה לא משנה אם מפטרים ראש שב"כ, מפטרים יועמ"שית, לא משנה מה. הגיע איש עסקים ישראלי.
אבל אני רציתי לשאול אותך עוד
מילה. הוא הודע, והדובר של ראש הממשלה הודע שקיבל. עכשיו הוא אומר, לא ידעתי שזה קטרים, כן ידעתי שזה קטרים, צריך לחקור את זה עד תום. השפעה קטרית במשפט ראש הממשלה צריך לחקור אותה. אין שאלה. האם זה מעניק חסינות עכשיו, זה שיש חקירה מפני פיתורים, בגלל שרצו להניע את המהלך הזה לפני כן? לדעתי זה מוביל אותנו למקום מאוד רע מבחינת.
עורך דין בלוך, עוד סוגיה אחת, עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, גם פרקליטם של, הוא גם פרקליטו של אורך להבנתי, כי הוא נסע מבית המשפט מיד ללהב, האם עכשיו למשל, הוא גם פרקליטו של נתניהו, מייעץ לו ברגעים אלה, אם אתה יודע, לגבי החקירה הפתוחה בינתיים בערב, האם הוא העורך דין של אורך, האם הוא העורך דין של המפכ"ל, אני כבר לא מבין את העורך דין של מי הוא, ומה האינטרסים איזה אינטרסים הוא מייצג.
אז תראה, אני כן אתן כאן גילוי נאות קטן, אני עשיתי את ההתמחות שלי אצל עורך דין עמית חדד. עמית חדד יודע לעמוד, מה שנקרא, לנווט בדברים האלה. ככל הנראה, הוא ייעץ לנתניהו, מישהו אחר ממשרדו באיזושהי חומה סינית ייעץ.
יכולה להיות חומה כזאת?
וכך זה יקרה, ככה, וארצות הברית...
לפחות פורמלית יכולה להיות. אלון חכמון ו... ועורך הדין אברהם בלוך, תודה רבה לכם, הערתם את עינינו.
תודה רבה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת, גם עורך דין, משה סעדה, מהליכוד, שעבר סגן ראש מחש, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
רצינו לדבר איתך על המועמד המיועד לשעבר לראש השבק, אבל לפני כן משהו על ההתפתחות המשפטית של היום, איך היא בעיניך?
בהתחלה החקירה הזאת התחילה מאוד מאוד מוזר, התחילה מוזר שלמעשה יגבו לחקירה שני אנשים, ומיד אחרי החקירה באחד מהם זה אורך, החזירו אותו בלי שום מגבלה אפילו לעבוד בלשכת ראש הממשלה. זאת אומרת, אני לא מכיר שוטר שעיכבתי אותו לחקירה משמעותית, ומיד אחר כך אפשרתי לו לחזור לתחנת המשטרה. על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בתפקיד רם וניסה, ובלשכה של ראש הממשלה, זאת אומרת, זה לימד אותי שאין כלום בחקירה הזאת, שאין שום תשתית, כי מהתשתית היו עוצרים אותו, מהתשתית הם מביאים אותו לפני שופט, מהתשתית היו מגבילים אותו מלהגיע ללשכת ראש הממשלה.
או שמנהלים חקירה סמויה.
אולי רצו לתפוס אותו, נפגש בגן ציבורי עם קטרי ומקבל ממנו כסף.
אבל לא, כן, בסדר, אבל לא ככה מנהלים, אני יודע איך מנהלים חקירה, לא ככה מנהלים חקירה, נקודה. עכשיו כרגע בעיתוי הזה, שבדיוק שמנסים למנות ראש שירות, שספק אם הוא יתמנה, עוצרים. עכשיו אני אומר, כרגע אין לנו יותר מדי.
אתה חושב שהמעצר קשור, אתה חושב שהמעצר, התזמון שלו קשור למינוי ראש השבת?
אני אומר... אני אמרתי, אני לא יודע.
רמזת.
שאלות. לא, אמרתי, אני לא יודע. אני אומר, יש פה צירוף מקרים שהוא מוזר לי, אבל אני לא יודע אם הייתי יודע, הייתי עונה לך, אבל אני לא יודע. אבל אני אומר, כרגע יש חקירה, צריך חכות. אני כבר הכרתי חקירות, זוכרים על הסחיטה מינית בלשכת ראש הממשלה, שהיה בכל תרועה רמה ונגמר בקולנות חלושה. היה גם על זיוף פרוטוקולים. אני ממה שאני יודע, אין שום קשר בין לשכת ראש הממשלה לעניין הזה. הדברים שאני יודע, הוא לא קשור בשום פנים ואופן. כך אני מעריך שזה יסתיים, אבל כמו כולנו, אני מחכה ב...
אז אם כבר תסביר לנו בדקה, מה העניין של עיתונאי וסוכן זר? עיתונאים זאת פרנסתם, לא? אנחנו כל יום שומעים רעיון של מישהו עם איזה עזתי, עם מישהו מהפת, אנשים נסעו לבירות, נפגשו עם ערפת, מה פתאום מגע עם סוכן זר נגד עיתונאי?
לא, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא מכיר, ולכן אני זהיר ממה...
גם אני לא.
לא, ממה שהחשד מסבירים שהוא קיבל מימון, מימון ושימון, שזה קצת מורכב, מותר לך לקבל, אתה צריך להגיד גילוי נאות, קיבלתי כספים, אני אומר את הדברים על עצמך כספים שקיבלתי, ובעניין הזה, אבל אנחנו כרגע בתחילת החקירה, וצריך לראות, אם הם ישוחררו כמו פעם הקודמת,
אז... אני שאלתי על העיתונאי, לא חשבתי...
זה אומר...
אני אומר, גם ביחס לכולם, כי יכול להיות שהוא שוחרר בסוף החקירה, וכל מה שהוא עשה, שהוא בא כעיתונאי, וזה קורה, כעיתונאי אתה יודע, הרבה פעמים עיתונאים נוסעים למלונות, מקבלים תשלום והם מתארחים. בסוף הקודם, גילוי נאות, התארחתי.
עיתונאים?
יש כזה דבר, כן.
רוב הצמרת הביטחונית בדימוס שלנו נסעה לקטר, עשתה עסקים, קיבלה כרטיסים לכדורגל. עדיין, מגע עם סוכן זר זה גם אדם פרטי.
לכן זה נראה לי רחוק מאוד, אני לא מצליח להבין באמת, כי על פניו זה לא סוכן זר, וקטר היום מבחינה חוקית, אני הגשתי הצעת חוק שמגדירה את קטר מדינה תומכת טרור, וזה הגיע לוועדת שרים וזה נדון שם, ובעיניי זה נכון.
רגע, זה מעניין מה שאתה אומר, רגע, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, מי יצר את הצעת החוק הזאת? כי לא ראיתי שהתקדמה, יכול להיות שמה שאתה חושף פה יכול להיות חלק מהחקירה.
מערכת הביטחון, לפני מספר חודשים הגשתי את זה.
כן.
גם כתבתי מאמר על זה, כי קטר היא מממנת טרור מחמשת.
מה הייתה עמדתה של הקואליציה בעניין?
הייתה בעד. היא מממנת ומחמשת טרור, את הטליבן, את החות'ים.
ידוע, מה היה... אז למה זה נעצר עם הקואליציה בעד, ואתה מסביר לנו כמה הצעת החוק חשובה?
כי מערכת הביטחון הסבירה שזו תקופה רגישה וזו הזמן.
הבנתי, אוקיי.
הם מתווכים עם החטופים. כל מי שצועק קטר גורם עוין, מבקר כעבור רבע שעה או רבע שעה קודם, את זה שאנחנו מחבלים במסע ומתן עם קטר, כשאנחנו כועסים עליהם.
לכן חיבדתי את העניין הזה, ולא המשכתי לקדם, למרות שאני חושב שזה דבר מאוד...
אבל יכול להיות שהיו אינטרסים זרים שגרמו לזה שזה לא התקדם, לא רק אתה, יכול להיות שגם אנשים בלשכת ראש הממשלה, הרי בסוף, תראה, אי אפשר להגיד, לא יהיה כלום וכולי, אנחנו יודעים, יש כבר לא מעט עדויות, זה לא חקירה ראשונה, שנייה, אני שואל, אם אתה יודע שאנשים שעבדו עבור נתניהו, בין אם באופן פורמלי, או בין אם בחשבונית שמימנו אותה מקטר, אם אתה יודע שאנשים שעבדו עבור נתניהו באותו זמן קיבלו כסף שמקורו בקטר, לכאורה, האם זה כשלעצמו לדעתך לא צריך להדאיג אותך לשיקול הדעת של נתניהו?
אני ממה שאני יודע, ואני לא יודע הכל, כמו שהייתי מומחה בחקירות שלי, ידעתי כל דבר וכל לדבר okay. ועניין, ממה שאני יודע, ממה שהלשכה אומרת, מה שאנשים אומרים, לא הגיע שום אף אדם גורם בלשכת ראש הממשלה, לא קיבל כסף מקטר ולא ידע על הדבר הזה.
עורך הדין סעדה, חבר הכנסת סעדה,
אבל בסדר.
רק לנושא שבעצם ביקשנו מראש, אז אתה חושב שהביקורת שאתה מתחת על המינוי או ההחלטה למנות את שרבית, הביקורת שאתה מתחת עליה, היה חלק בזה שהיום אומרים שהוא כנראה לא יהיה ראש השבק? הצלחת?
אני צפתי תמונת מראה. לא יכול להיות שאנחנו נמנה אנשים שאומרים שהמדיניות של הממשלה, עוד בטרם הממשלה חוקקה חוק אחד, עוד בטרם יריב לוין יצא ודיבר על הרפורמה, הוא אמר שמה שעושה הממשלה זה ארץ הדמוקרטיה, ולמי הוא פונה שתציל את הדמוקרטיה? לגלי ברב מערה. עכשיו, אני חושב שהימין הגיע הזמן לשלוט.
אתה רוצה שראש השבק יהיו לו יכולות של ראיית העתיד, לא להגיד היה פיגוע, אתה רוצה שיגיד יהיה פיגוע.
נכון, בעניינים מבצעים, לא בפוליטיקה.
אתה חושב ש...
ואני חושב שהמקום של ממשלת ימין צריכה למנות אנשים שהגשימו את החזון והמדינות של הימין. ממשלת שמאל צריכה לעשות אותו דבר, אנשים שהגשימו את החזון
שלה. אז אני שואל אותך, אתה חושב שנתניהו טעה בשיקול הדעת כשהוא החליט על המועמד הזה?
אני לא יודע מה הנתונים שהופנה נתניהו, ראש הממשלה, אני אומר את דעתי, התפקיד שלה...
אז אני שואל, האם נתניהו טעה בהחלטה הזאת?
אז אני אומר את דעתי, אני חושב שמינוי צריך למנות אנשים ערכיים, לאומיים, ימניים, יש הרבה כאלה, אני מכיר אותה, והם אנשים הרואים שצריכים להתמנות.
תראה, זה מדהים, תראה, זה מדהים, אתה מותח ביקורת על ההחלטה ולא מסוגל להגיד שנתניהו טעה, זה דבר מדהים אצלכם בליכוד, שאתה יודע, אני יכול להעריך אנשים שיש להם קצת עמוד שדרה. אתה היום בבוקר יצאת נגד ההחלטה של נתניהו, אז בוא תגיד, אני חושב שלדעתי, נתניהו טעה, מה כל כך מסובך במילה הזאת?
כנראה לא הקשבת על הרעיונות שלי היום, וזה בסדר, אני מבין. אני אמרתי שראש הממשלה הוא זה שטעה וקשל במינויים של שידעתי בוודאות, כי אני אלשיך, מנדלבליט ושי ניצן, אמרתי את זה בצורה הכי ברורה. אני אגיד לך מה ההבדל, פשוט בעניין הזה, לא דיברתי אותו מעולם, אני לא יודע את הנתונים שהיו לו, אז אני לא יכול להגיד שום דבר, אבל בשי ניצן, שדיברתי איתו על זה, אמרתי היום בבוקר,
תגיד,
ועדה, זה קשל נוראי.
תגיד, ועקרונית, איש שמאל, או איש מרכז, לא איש שתומך בליכוד או בימין, לא יכול להיות ראש הבק טוב?
ברור שאם אתה איש שלא בא מפוזיציה פוליטית, ואתה איש בשירות, אתה גם לא צריך להתעסק בפוליטיקה.
הוא לא מפוזיציה פוליטית, הבן אדם היה מפקד חיל הים. אני שואל שוב שם שאלה, האם בן אדם שהוא לא איש ימין מובהק, הוא לא יכול להיות ראש שב"כ טוב? אין שמאלנים בשירות שהם ממש מצוינים ושומרים על ביטחון המדינה ועושים את העבודה מצוין? כי הרי מה שאתה אומר פה, out loud, זה שאנשים צריכים להיבחר על פי נאמנותם, פחות או יותר אליכם, לליכוד. זה האידיאולוגיה שאתה מביא לכאן לשידור. אתה אומר את זה כלפי חוץ.
אז בוא אני אגיד לך, אולי אתה לא מכיר את זה. אני מדבר שצריך להתמנות על פי תפיסת עולם ומדיניות. התפקיד שלנו, בוחרי ימין בחור ממשלה ימנית, רוצה שתגשים את החזון הימני, כן, אני לא רוצה להביא אנשים שממשלת ימין תיבחר, ותמנה אנשי שמאל, תפיסת עולם שמאל, שמה זה אומר, נסיגות והחלות, במקום ניצחונות והחלות.
אבל אתה לא ממנה אותו לתפקיד שר, אתה ממנה אותו לתפקיד ביטחוני.
זה המשמעות של שימוע לפני תפקיד, אתה רוצה להבין מה תפיסת העולם של המועמד, זה הכי לגיטימי בעולם.
זה תפקיד ביטחוני, זה לא תפקיד עכשיו, זה לא תפקיד של הממשלה, הוא לא שר או רץ בפריימריז.
שופט בארצות הברית, אתה עושה לו שימוע.
ארצות הברית סיפור אחר.
בטח, יש להם חוקה, זה שמעתי את השטות הזאת.
כן,
זה התפקיד הכי חשוב, הרי הייתה פה קונספציה, ובאמת, והקשר של הקונספציה משלמים מחיר כבד. אני רוצה אנשים שיאתגרו את הקונספציה, שלא יהיו חלק מהקונספציה, ואני חושב שהאיש הזה הוא חלק מהקונספציה, הוא הראה את זה בהסכם הגז, שהוא תמך בהסכם הגז, שבעיני היה קנייה לפרוטקשן. עכשיו זו זכותו, זה לגיטימי, תבוא ממשלת שמאל, תבחר אנשים כמוהו, וזה ראוי, אבל אני צריך לבחור אנשים שבאים להגשים את תפיסת העולם שלי, הימנית והלאומית, ולכן כך ראוי, וזה בסדר גמור.
כל חבר הכנסת משה סעדה, אנחנו מאוד מודים לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את משה פוזיילוב. יקיר המערכת, כמעט מכון מסגב לביטחון לאומי, לשעבר ראש אגף וחבר מטה השב"כ. שלום לך.
אחר צהריים טובים, שלום.
יאללה, בוא נאמר קודם כל, יהיה או לא יהיה ראש השב"כ?
לא יודע, אני לא... יהיה ראש השב"כ, אין לי ספק שיהיה.
יש גם, אתה יודע.
אבל כן, אתה שואל גם אם יהיה, יהיה שב"כ, יהיה ראש השב"כ.
לא, אבל אני מדבר על המינוי של הבוקר.
אני לא יודע להגיד לכם.
ותרשה
לי לא לאמר, כאילו, תבטר לי הפעם.
אתה נשמע טיפה מיואש? אני טועה?
אני חושב שכן, יש פה תהליך שבמידה רבה מאכזב אותי. מאכזב אותי כי אני חושב שקודם כל אני שמחתי על ראש הממשלה שהוא יבחר באופן ממלכתי אדם ראוי וטוב, וגם ידעתי שיש את הזמן לעשות את הדבר הזה, ואני חושב שלייצר כזאת מערבולת בכאלה נסיבות כשלא צריך, אז לוקחים עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה ימים, זה לא שההחלטה חייבת לעבור מעכשיו לעכשיו. אז אני חושב שזה מיותר, זה לא עושה טוב לשירות הביטחון הכללי, ואני מאמין ששירות הביטחון הכללי הוא חשוב לראש הממשלה, הוא חשוב למדינת ישראל.
אז בעניין עקרוני ולא פרסונלי, האם נכון לטעמך בשעה כזאת להביא מישהו מבחוץ, כמו את עמי איילון אחרי רצח רבין?
תראה, עמי איילון היה נכון להביא אותו אחרי רצח רבין, שירות הביטחון הכללי היה המון המון שנים בתוך עצמו, הוא לא הצליח לראות את הכשלים שלו, ועמי איילון היה האיש הנכון במקום הנכון. עמי איילון אגב לא היה מזוהה פוליטית, ובשירות ביטחון כללי מעולם אף פעם לא יכול היה, אפשר היה לנחש, אבל לא הייתה שום אינדיקציה לדעות הפוליטיות שלו, ועמי איילון לא נכנס בזמן מלחמה, ועמי איילון היה לו סגן מאוד מנוסה, את ישראל חסון, שהיה לידו וידע להכניס אותו לתפקיד כמו שצריך. אלה לא הנסיבות הפעם. אני חושב שבמקרה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שאנחנו בתוך מלחמה עם ארגון שנמצא בשיא המשבר שלו, שנכון, ראש הארגון שלו הוא במידה רבה אחראי על המשבר ועל העומק שלו, אבל אתה צריך להביא מישהו שלא יתחיל ללמוד את הארגון, אלא ידע מהשלב הזה איך לעצור את ההידרדרות, ולהתחיל לעלות מהמעמקים שנמצאים בהם.
אבל כל הארגון היה נגוע בקונצפציה, ואולי הדרך היחידה לבוא ולהגיד, בוא ניקח מישהו שהוא נקי מזה ושיחשוב מחדש לגמרי. יהיו כמה חודשים שהסגן יקבל את אחריות על כל העניינים השוטפים והמבצעים, והוא ילמד את העסק, אבל אולי זאת הדרך היחידה לוודא שמישהו לא בא עם קונצפציה ישנה.
אני לא פוסל את הדבר הזה. העניין הוא שהמשבר הוא משבר עמוק, מדי עמוק מאוד, ואני חושב שמה שעשו בצבא הוא הפתרון היותר נכון. להביא מישהו שיצא בטרם השקיעה לקונספציה והכרעה של הקונספציה, לחזור בחזרה כי הוא היה בחוץ, הוא לא נגוע בתפיסות הישנות, ויש סיכוי שבגלל שהוא היה בחוץ, יש סיכוי טוב שהוא ידע לסובב את נושאת המטוסים הזאת בכיוון אחר, ואני בגלל זה חשבתי שיש יותר מתאימים ממנו, לא רגע... על המועמדות של המועמד הזה, והוא איש ראוי בעיניי.
אז יש לי שאלה אליך, בכל זאת נפל דבר היום, וכן הכריז נתניהו בהודעה רשמית, שהוא רוצה את אלי שרביט לתפקיד ראש השב"כ, ואני רוצה לשאול אותך, למה לדעתך נתניהו בחר בו? כי רצה איזושהי הנחה, שאולי זה בגלל הגיבוי שהוא קיבל ממנו כמפקד חיל הים בנושא הצוללות, ואיזושהי תחושה שזה אדם שאולי גם ייתן לו גיבוי הלאה. מה לדעתך הסיבות שנתניהו בחר דווקא בו?
תראה, ההנחה הזאת היא מבוססת על עוד הנחה נסתרת, שנתניהו הוא איש מושחת, וכל ההחלטות שלו בנויות על אינטרסים אישיים, של חיפוי על שחיתות.
אז תן לי סיבות אחרות, כי אתה מודה שלדעתך היו ראויים יותר. אז בוא תנסה לעזור לי, למה נתניהו בחר דווקא בו?
אני לא אמרתי ראויים יותר.
מתאימים יותר, סליחה.
מתאימים יותר.
100%, מקבל.
כולם ראויים שם.
אז תסביר לי, למה נתניהו התעקש דווקא על הבחירה הזאת? מה הערכה שלך?
אני מניח שנתניהו ראה חלק גדול מהדברים שאריה ציין מקודם. אני חושב שבשירות ביטחון כללי דרוש שינוי מהמעלה הכי גבוהה שקיימת, בכל מה שקשור לתרבות ארגונית, ואני אומר לכם שאחד הדברים שעמי איילון חולל בצורה הכי משמעותית בשירות ביטחון כללי, זה שינוי של התרבות הארגונית. עמי איילון הבין כמה דברים שאחרים לא הבינו.
אתה באמת חושב שנתניהו מוטרד מההתנהלות הארגונית של השבק? אולי דווקא הוא רצה מישהו מבחוץ שיהיה יותר קל לעבוד איתו, אני מדבר ככה בשפה נעימה, מכיוון שהוא לא מחויב.
מי
אומר לך
שיותר קל לעבוד איתו? מי אומר לך שיותר קל לעבוד איתו? עד היום זה אף פעם לא הצליח.
אם אתה מביא מישהו מבחוץ, הוא פחות מחויב לערכים של המערכת הקיימת, ואפשר, הוא מינוי שלך, ולכן יותר קל לך לעבוד איתו מאשר בן אדם שהמערכת מצמיחה.
יריב, אני חושב שראש הממשלה הוא אדם מאוד ממלכתי. יש לי חברים שאומרים שאפילו הוא סוג של מפאיניק שהשתלט על הליכוד. אני לא שם מאחורי ההחלטות שלו כאלה מחשבות. אני ראיתי אותו מקבל החלטות, ולא פעם הייתה לי הרגשה שהוא מקבל את ההחלטות מהמקום שלו כאח שקול. עד כדי כך ההחלטות שלו היו זהירות ושקולות, והוא לקח בחשבון דברים שאחרים לא לקחו.
משה פוזיילוב.
בקלחת הפוליטית, אנשים אומרים הכל והכל לגיטימי. אבל אני לא מייחס כאלה דברים
בתור אדם ממלכתי, הוא מניע את איתמר בן גביר לאחראי על המשטרה בישראל, זה בהחלט מראה על ממלכתיות. אבל בסדר.
אתה יודע, אתה אומר לי את זה היום, ואני לא יכול לעבור על זה ככה. אגב, אני התחלתי את הקריירה שלי במשטרה 5 שנים. אשתי היום סיימה 40 שנות שירות למשטרת ישראל. אני אומר לכם באחריות, אין במדינת ישראל שום ארגון לב פועם כמו משטרת ישראל, והעובדה שמעל 60 שוטרים שלה נהרגו ביום המר והנמר ההוא, רק מלמד איזה איכות יש בארגון הזה. אנשים עם אקדח
מסתניות
הלכו להקריב את החיים שלהם.
אנחנו מסכימים, תודה
רבה. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות. רם בן ברק, יש עתיד לשעבר סגן ראש המוסד, גם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שלום לך.
שלום, לא חייבים את כל הזה, מספיק להגיד.
זה היה תמצית, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר, לא מניתי את כל אלה הרעים שהרגת, אבל תעזוב, לא, לא, זה לא בזה אנחנו עוסקים. הבוקר ניסית להיות ענייני, ברכת על ההחלטה למנות את שרביט, והזכירו לך שאתה בן אדם פוליטי, ושפכו עליך אבית של שופכין וזהו, הבנת שזאת החלטה פוליטית?
לא, מה פתאום? אני עדיין חושב שההחלטה למנות את שרביט היא החלטה שנראית סבירה. זאת אומרת, הוא בן אדם סביר, היה אלוף בצהל, היה פקיד חיל הים, אין לו, לא יודע, לא מכיר איזשהו, שהוא שייך לאיזה מפלגה, או שהוא שייך לאיזה משהו פוליטי מובהק. ולכן, בלי ששמעתי אחרי זה את כל מה שמצאו עליו, אמרתי שלמרות שאני חושב שהיה עדיף את אחד הסגנים, כי בכל זאת מדובר בארגון מורכב, אבל היו תקדימים כמו מאיר דגן וכמו עמי איילון, מאיר דגן במוסד ועמי איילון. מאיר דגן עשה חפיפה ארוכה מאוד של כחודשיים, אבל כן, אם הוא יקייס תפקידו, אז מן הסתם זה מינוי שאי אפשר להתנגד
לו. אבל בן ברק, חבר הכנסת בן ברק, קודם כל יש החלטה של בג"ץ שבכלל המינויים מוקפאים.
התייחסתי גם על זה.
אבל הייתה משהו, גם בהודעה שלך, בוודאי בהודעה של גדי איזנקוט, חברך למפלגה, סליחה, במפלגה השני, כן, במחנה הממלכתי, שכאילו בעצם זה שאתם מברכים, אתם בעצם כבר אומרים, טוב, רונן בר פסה, הדיון בבג"ץ עם לי, ואנחנו כבר זורמים עם ביבי.
לא, לא, אם יש לבין ככה, אז כנראה אני הייתי ממש לא מובן. קודם כל, הוא לא יכול למנות אף אחד. אני גם חושב שעצם ההכרזה שלו הייתה לא במקום, כי נתנו לו את האפשרות לרעיין, לא נתנו לו את האפשרות להכריז. ובוודאי ובוודאי שתרונן בר לא מחליט.
לא, הוא יכול להחליט, ראש על הרמטכ"ל לפעמים מודיעים שנה קודם, אין בעיה עם זה.
לא, אבל אין, לא היה לרמטכ"ל פסיקת בג"ץ. פסיקת בג"ץ אמרה לו, עד שלא נדון בזה, אתה יכול לרעיין.
לא, אתה לא ממנה, אתה מודיע להחלטה. תשמע, רגע, שנייה אחת הפסקה, החלה עדותו של נתניהו, עתידה להימשך 4 שעות, אבל בעניין הזה של, לא של עצם ההודעה, אלא העובדה שברגע שנתניהו יגיד משהו, ואתה תתמוך, או איזנקוט יתמוך, זה בערך כמו שאני עשיתי ליריב אופנהיימר סרט, כשהוא עשה פריימריז למפלגה שלו, קברתי אותו.
איך אתה עוד זוכר?
בזה קברתי אותו. אתה לא חושב?
לא, אני לא חושב. קודם כל אני חושב היום שנתניהו עבד על כולם. אחרי שהוא ידע מראש הולכים על זה, גם הרגשתי קצת כמו טיפש. הוא ידע שהולכים לעצור את העוזרים שלו. ורצה שאנחנו נעסוק בראש השבק. ולכן הוא יצא ומהר להגיד את השם של המועמד. אני לא חושב בדיעבד אני לא חושב שהוא התכוון למנות אותו לראש השבק. הוא רצה שנדבר על זה, כדי שלא נדבר על דברים אחרים, כמו שהוא עושה תמיד. אני הייתי באמת תמים, אני חשבתי שהוא ראיין את המועמדים, ולמרות שיש פסיקת בג"ץ, הוא אמר, כבר הודיע מי יחליף את רונן בר, אם יחליפו אותו, תלוי מה תהיה הפסיקה. ומאז תהיה לברך, וגם עכשיו אני מברך, אני מקווה שהוא עדיין ימנה אותו.
הנה, מה ששאלנו את משה פוזיילוב, אתה חושב שזה הגיוני למנות מישהו מבחוץ בשעה כזאת?
אני חושב שהיה רצוי למנות את אחד הסגנים, אני חושב שבארגון מורכב, אני חושב שמינויים מבחוץ, לפחות פעמיים שעשו את זה עם אר דגן ועם עמי אילון, די הוכיח את עצמו בסדר, לכן זה לא משהו... כן.
אבל חבר הכנסת בן ברק, היו כאלו שכתבו שאותו שרביט הוא זה שיצא להגנתו של נתניהו בפרשת הצוללות, שנתניהו מביא מישהו מבחוץ בשביל שיהיה לו קל לעבוד איתו, ואולי בין היתר גם לקדם את האינטרסים האישיים של נתניהו, לא מישהו מתוך המערכת, ואולי דווקא הודעות התמיכה שלכם, במקרה הזה משחקות לטובתו, הנה מראות שנתניהו הוא איש ענייני ומעלימות את כל סימני השאלה האלה לגבי הצוללות ולגבי בכלל להביא מישהו מבחוץ.
הצוללות יש ועדת חזירה שחוקרת, ואני מקווה שמהר מאוד את סוף סוף תצא עם מסקנות, היא כבר שלחה הזהרה גם לנתניהו עצמו, ואני מקווה שאנחנו במהרה נדע מה התוצאה, היא די לא משתפת, וטוב שכך. ולגבי המינוי, אני חושב שהמינוי הזה יכול היה להיות מינוי טוב, אני מקווה שהוא היה, חשבתי שהוא נעשה בתום לב, הסתבר לי שלא רק שהוא לא נעשה בתום לב, כנראה שהוא לא התכוון בכלל למנות אותו,
ואולי עוד מילה על החקירה. אתה חושב שבסוף היום אנחנו נדע שבלשכת ראש הממשלה התקבלו החלטות הקשורות לביטחון המדינה בהשפעת כסף קטרי? אתה חושב שהחשד הזה ממשי?
אני חושב שבתור אחד שהיה הרבה מאוד שנים בארגון ביון, שאם אני הייתי יכול להכניס רגל בתוך לשכת ראש הממשלה כאילו בנושאים עסקיים, אבל בעצם יש אנשים שלי שאני מדבר איתם, והם מקבלים מני הרבה כסף, אז בוודאי ובוודאי הייתי חוגג על זה חגיגה גדולה, אין שום ספק.
כן, זה נשמע, באמת נשמע רעיון לא טוב. חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
תודה
רבה. ערב טוב. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום.
שלום, שלום.
בזמן שאנחנו ממנים ראש שבק וחוקרים את קטר גייט, אתה הזזת את צהל והוא מגרש את הערבים מרפיח.
כן, צהל בעצם ממשיך את הפעילות לקראת הרחבת המבצע, אז היום אנחנו שומעים את דובר צהל בערבית שמבקש מתושבי רפיח לפנות את בתיהם ואת האזור, ואנחנו רואים שבעצם לא רק, צה"ל לא מספק רק בשמת שבורה ותל סולטן, שהוא כבר חצה אותה וגם כיתר אותה, אלא כנראה שאנחנו רואים שצה"ל מתכוון להיכנס ולהרחיב את הפעילות גם ברפיח.
כשאתה אומר להיכנס, אתה מדבר על כניסה קרקעית? כי כרגע מה שראינו בעיקר זה התקפות מן האוויר.
כן, כן, באיזשהו שלב יצטרכו להיכנס גם קרקעית. הרי בסוף אנחנו, תראה, בסוף מלחמת מכריעים מהקרקע, לא מהאוויר. וכבר היינו שם...
אבל תקן אותי אם אני טועה, אני לא חושב שאנחנו נמצאים במלחמה, אני חושב שגם על פי מה שנתניהו אומר, אנחנו מפעילים לחץ על מנת להחזיר את חמאס לשולחן המסע ומתן. זה לא מלחמה שמטרתה להניף את דגל הניצחון.
לא, לא, סליחה, זה שלב הביניים, זה מטרת הביניים. המטרה הגדולה של המלחמה עדיין נשארה, החזרת החטופים והכנעת החמאס, כאילו פירוק החמאס...
אנחנו לא בשלב של גיוס מילואים ואוגדות וטנקים ונערכים
על הגדר. אנחנו בשלב הביניים.
לכן אני שואל, האם בעצם המהלך הזה של פינוי האוכלוסין לא נועד בעצם לייצר איזשהו איום שאומר תחזיקו אותי, תחזיקו אותי ככלי במסע ומתן, ולא בהכרח אנחנו נראה עכשיו תמרון קרקעי וכניסה מסיבית של צה"ל?
תראה, כדי לבצע תימון קרקעי, אנחנו צריכים לגייס לפחות עוד 2-3 אוגדות, מעבר לאוגדות שכבר הביאו אותם לדרום. אנחנו צריכים לראות גיוס מסיבי של עשרות אלפי חיילי מילואים. אני בספק רב אם יעשו את זה לפני ערב פסח, אני בספק רב, אבל אתה יודע, יכול להיות שזה גם חלק מההפתעה. אבל נכון לעכשיו, אנחנו לא רואים את הגיוס המסיבי של חיילי המילואים, אנחנו לא רואים כרגע תנועה של אוגדות דרומה. ראינו את אוגדה 36 שקידמו דרומה, ראינו את האוגדות שנמצאות כרגע בתוך חזה ובעוטף, אבל מעבר לכך, כדי לתמרן תמרון מסיבי, כמו שצהל אומר, בהיקפים גדולים, אנחנו עדיין רחוקים מזה.
תסביר לי, אבי, אלו נדרשו 4-5 אוגדות בפעם הראשונה, אבל כולם אמרו שחמאס הוקם מכה קשה מאוד. למה צריך שוב מספרים גדולים? אולי עכשיו אוגדה אחת מספיקה ולא צריך 4 או 5?
מי כמוך יודע שחמאס עונה מוכה, אבל גם חמאס מתחיל להשתקם. ובתקופה האחרונה, גם במהלך התקופה של הפסקת האש, הוא הצליח לצבור כוחות, הצליח לצבור אמצעים. אנחנו רואים גם את הניסיונות האלה של גיוס אנשים מתוך האוכלוסייה. אנחנו רואים ניסיונות של הברחת אמצעי לחימה, אפילו גם דרך ישראל עם רחפנים. אז נכון שזה לא באותם מקיפים שהיו בשביעים באוקטובר, אבל עדיין יש לו היכולות, ועדיין עדיף יותר להגיע בכוחות גדולים יותר למערכה, מאשר עם כוחות נחותים. אתה יודע שבסוף, ככל שאתה מגיע בסדר בהתקפה, בסדר גודל של פי 3 או פי 4 מול הכוח שאתה תוקף, היכולת שלך להכריע את המערכה במהירות ועם פחות נפגעים היא גדולה הרבה יותר.
אבי, אתה יודע, בתקשורת הישראלית זה לא מדווח, למעט ניר חסון מהארץ שמדווח את זה, אבל אנחנו רואים לא מעט עדויות, גם הארץ, של אזרחים שנפגעו בסבב האחרון, כולל יש סיפור באמת שמדבר עליו רבות בעולם, על אמבולנסים ועל צוותי סיוע, ויש גם וידאו עם די קשים שרואים בהם אזרחים לא חמושים שרצים. האם יש איזושהי תחושה בצהל שהאצבע יותר קלה על ההדק, שיש פחות הבחנה בין פעילי טרור לבלתי מעורבים?
אז קודם כל, הגרדן פרסם גם היום את הסיפור של האמבולנסים, ובצהל הגיבו ואמרו כבר בזמן אמת שלא מדובר באנשי צלב אדום, אלא במחבלים שהשתמשו בכסות של אנשי צלב אדום כדי להתנייד ולהעביר אמצעים. אגב, אנחנו רואים הרבה פעמים, גם בלבנון, תנועה של מחבלים שמבינים שברגע שצהל יושב להם על הזנב, הם מסירים את המדים או מסירים את הסממנים של ארגון טרור וגם את כלי הנשק, ומנסים להתחמק, וראינו את זה גם אפילו בלבנון, את השימוש ברכבי הצלה, אמבולנסים.
כן, זה לא חדש, היו יהודים של הכנסת רקטות, טילים. אבי אשכנזי, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה לך.
תודה לכם,
ערב טוב. שלום וערב טוב לפנחס אביבי, המשנה למנכ״ל משרד החוץ, ומי שהיה שגריר ישראל בטורקיה, שלום לך.
משנה לשעבר במשרד החוץ,
ערב טוב
לך ולמאזינים.
לשעבר זה תואר שאי אפשר לקחת מבן אדם אף פעם. אבל אנחנו שומעים אתמול שהנשיא הטורקי ארדואן מתפלל לחורבנה השלם של ישראל הציונית. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות נגד זה חוץ מאשר להגיד שהוא אנטישמי ולהיעלב?
אני חושב שלהעלה ולמר שאנטישמי לא בדיוק על זה על היחסים. צריך לנסות ולשקול, כפי שעשינו בזמנו כאשר עולה לשלטון, מהן בכל זאת הנקודות שאפשר לפתח איתו, ולעניות דעתי יש לא מעט כאלה. יש אצל ארדואן את הבעיה הזאת שבידי פעם יוצא לו ארדואן ואומר דברים שהוא בעצמו לעניות דעתי, היה שמח לא להגיד אותם במצבים אחרים. אם בודקים את המצב במזרח התיכון, טורקיה וישראל חולקות הרבה מאוד בעיות משותפות, והבעיות האלה מעיקות עליהם ועלינו באותה מידה. הדבר האחרון שהם צריכים, ואנחנו צריכים, אבל... לעשות ולהביא לאימות ביניהם.
אבל מר אביבי, אני זוכר לפני המלחמה, לפני השביעי באוקטובר, אפילו פגישה בין נתניהו לבין ארדואן, אחרי שבוז'י הרצוג נפגש, והתחממו היחסים, והשביעי באוקטובר בכל זאת שינה את ה... והמלחמה שאחרי... שהגיעה אחר כך, שינתה את המאזן. היום אין יחסים עם טורקיה, אפילו יחסי הסחר שהיו מאוד משמעותיים התחברו. ואולי דווקא...
שתיל עלינו חרם.
ואולי דווקא, יש כאן קונצנזוס מעניין בין ימין לשמאל בישראל. השמאל חושב שצריך לנתק יחסים עם ארדואן כי הוא דיקטטור, והימין חושב שצריך לנתק איתו יחסים כי הוא תומך חמאס, מה שכנראה, מה שנכון. ואולי הדבר הנכון הוא לעשות את הדבר הנכון ודווקא לנתק את היחסים עם טורקיה.
אין לי שום ספק שתהיה טעות גדולה מאוד. אנחנו עברנו תקופות קשות מאוד עם טורקיה בכלל, ולא רק בתקופתו של ארדואן, ותמיד ידענו שאנחנו מסתכלים במבט על, על מפת האינטרסים במזרח התיכון, ועל הבעיות שהם ואנחנו חווים, אני חושב שהדבר האחרון שאנחנו צריכים לנסות ולהעצים. יש לו את ההתקפות האלה, אבל בסך הכל צריך לזכור שבתקופה שלו, למרות שהפסיקו לחלוטין שנושאי הפעולה הביטחוניים, הצלחנו להגיע בתקופות מסוימות למצבים של שיתופי פעולה אחרים שהם היו לא פחות חשובים, להם ולנו באותה מידה. אני חושב שאנחנו עשו לנו במו ידינו לשפוך בנזין לאהבה, זה לא עוזר להם ולא עוזר לנו. צריך לעשות רק כל מה שרק אפשר לעשות, על מנת שאנחנו נוכל להמשיך בקשרים שבינינו.
אתה קורא להכיל את החמאס, את טורקיה. אתה קורא להכיל את ארדואן.
תראה, אלון ליאל שהיה...
אני אומר לך, חפש את הדרכים שבהם אנחנו יכולים להגיע.
תראה, זה מעניין, אלון...
דרכים, הבן אדם אנטישמי, שונא ישראל, רוצה שנוחרב, מטיל עלינו חרם, ואתה אומר, יורד גשם, זה לא רוק.
אני חושב במילה אנטישמי, אני חושב שזה נובע במידה רבה מחוסר היכרות של הבן אדם. קודם כל, אם יש דבר שהוא
חובב ציון,
מאוד מאוד, וחוזר עליו.
חובב ציון, איש שונא אותך
חרד מוות. אני יכול לדבר, אם אני יכול לדבר, אז אני אסביר את מה אחד הדברים שארדואן כל השנים גאה בהם וגם גאה בהם היום, שטורקיה הייתה המדינה היחידה אחרי גירוש ספרד שקלטה את היהודים, יש לו קשרים מאוד טובים עם יהודים.
אבל הוא אנטי ישראלי מובהק, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך,
יש לנו חצי דקה, אל תשאל שאלה של...
יהיה קצרה.
חצי דקה.
שגריר אלון ליאל היה שגריר ישראל בטורקיה, גם הוא כותב היום בוויינט שלמרות הכל הוא הגיע לרמת לדרגת רודנות ועוינות המחייבת לנתק עמו את הקשר. אפילו הוא אומר זאת.
אלון ליאל שהיה ממונה על השגרירות בטורקיה בזמנו, ולא בכל שהיה שם שגריר, ואני יודע שלא, ואני יודע שיודע המון על טורקיה ולמד על טורקיה, ואני מעריך אותו ואוהב אותו גם כחבר. באיזשהו מקום מסתכל במבט קצת רחוק מדי ויותר מדי אישי על בעיה שצריך לתקן על מבחינה מקצועית כדיפלומטים ישראלים.
תודה רבה, נגמר לנו הזמן. תודה רבה. תודה רבה על השיחה הזאת. זהו, סיימנו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וחירות עזני, אחרי לשידור סתיו קורנס, האורחים בדיגיטל היו רעות מתיתיהו ארגון, אחיה כהן ואליעזר בן יהודה, ואחרינו ספורט עם קופמן.
מחר אתה עם שי גולדן פה.
אני מחר עם שי גולדן.
להתראות. ביי אריה.
להתראות.